טוב, אנחנו התחלנו פרק למד חץ, ואנחנו עסוקים בפרק הזה בהבנה מדוע באחרית הימים גוג ומגוג רוצה להילחם בנו. מה עוקץ אותו? תשובת המהר"ל, זה מלחמת האחד ברבים. ישראל זה מדרגת האחד בעולם, האומות זה מדרגת הרבים. והרבים לא רוצים להשלים עם הופעת האחד. כי האחד זה שלום, כי האחד זה שלמות, כי האחד זה הרמוניה. כי האחד זה שיתוף פעולה, אהבה ואחווה. בקיצור, האחד זה אלוקי. ואומות העולם הן מתחרות עם הופעת השם בעולם. לא פחות ולא יותר. כן? כמו שנמרוד בזמנו, היה מוכן לבנות מגדל להילחם בשם. בלי להתבייש. אומות העולם רוצות לשלוט בעולם. שליטה בלעדית, בלי מתחרה. ולשיטתם ולטענתם, ריבונו של עולם הוא המתחרה שלהם בעולם. וזה מסביר עכשיו המהר"ל על פי מדרש מן הילקוט שמעוני על ספר יהושע. כתוב בספר יהושע בפרק ת', תחילת פרק ת' בספר יהושע, אחרי שיהושע כבש את יריחו וכבש את הרי, כתוב והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. לפי הפסוק, כל העמים התקבצו ביחד להילחם נגד יהושע ונגד ישראל. אמר רבי אייבו בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, בשלושה מקומות, הכוונה בשלוש תקופות, היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך. כלומר, יצאו למלחמה נגדו. אחד בדור הפלגה, שנאמר, ויהי כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים. מה זה שפה אחת, דברים אחדים? אומר המדרש, דברי חירופין היו מסיחין, אחר הקדוש ברוך. כן? בנו מגדל, שמו פסל בראש המגדל, ושמו לו חרב ביד, והיו אומרים, אל תנסה לרדת פה למטה, כי אנחנו נלחם בך. ככה נמרוד הנחה את בני דורו. לא ניתן לריבונו של עולם לרדת פה על הארץ. פה אנחנו בעלי הבית. דיקטטורה אנושית. פעם שנייה, אחד בימי גוג ומגוג, שנאמר, יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו. ככה כתוב פרק ב' בתהילים, שכולם מתייצבים להילחם בשם ובמשיח השם. ואחד בימי יהושע, כלומר המלחמה הזאת שמוזכרת בתחילת, פרק ת' בספר יהושע, זה היה מלחמה טוטלית, במטרה למנוע מריבונו של עולם להוציא לפועל את תוכניתו. מה הייתה התוכנית של ריבונו של עולם? התוכנית של ריבונו של עולם זה להקים מלכות השם. איך מקימים מלכות השם? מכניסים את עם ישראל עם התורה לארץ ישראל, בונים בית מקדש ומקים את מלכות השם. אמרו העמים על גופתנו המתה, אז זה לא יהיה. איך לומדים את זה? שנאמר, ויתקבצו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מה זה שייך פה אחד? מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא שנאמר בו, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, פה אחד נגד האחד. כן? היקש. זה לעומת זה. לא, זה לא, זה בגלל שהמדרש הזה הוא על יהושע. אז עיקר העניין זה לברר את מה שהיה ביהושע. אז המדרש מביא את הראשית ואת אחרית. ראשית דור הפלגה, אחרית גוג ומגוג, באמצע יהושע. לא, זה מה שהוא מתחיל, הוא קודם כל דיבר על דור הפלגה, אחר כך הוא דיבר על גוג ומגוג, ואחר כך הוא דיבר על יהושע. זה מה שאני אומר. ראשית אחרית, דור הפלגה, גוג ומגוג, ויהושע באמצע, בסוף מצד הזמן, אבל מצד העניין זה המדרש רוצה להגיע ליהושע, כי זה מדרש על יהושע. טוב, אז צריך להסביר מה קרה, מה קורה לעולם. זה ההיסטוריה של העולם. פה המדרש הזה, סיכום ההיסטוריה של העולם. דור הפלגה, כן? דור הפלגה זה מגדל בבל. דור הפלגה, זה תחילת ההיסטוריה האנושית שהבני אדם בונים לעצמם ממלכה. אחר כך יהושע מלכות ישראל, ולבסוף גוג ומגוג זה הסיום של ההיסטוריה.
אבל פה הוא לא היה לו, הוא לא עושה את זה לפי סדר כרונולוגי.
ועכשיו בדיוק הסברתי את זה.
לא
מתחיל בדור הפלגה. ממשיך בגוג ומגוג, כלומר, תחילת ההיסטוריה, סוף ההיסטוריה. תחילת ההיסטוריה, סוף ההיסטוריה. דור הפלגה זה תחילת ההיסטוריה האנושית של עמים. דור בגוג ומגוג זה סוף ההיסטוריה. וגומר ביהושע, כי המדרש הוא על יהושע, ובאמצע, זה הרבה פעמים שזה ככה מובא. כן? כדי שתבין את הפרספקטיבה. איך מתחילים, איך גומרים, מה קרה באמצע. אבל אתה רואה שיש קו אחד ברור. הקו האחד הברור הוא שאחדות השם צריכה להופיע בעולם, ויש התנגדות טבעית בעולם להופעת שם השם בעולם. ההתנגדות הזאת באה לידי ביטוי שלוש פעמים. היא באה לידי ביטוי בתחילת ההיווצרות האנושות לעמים, בסוף ההיסטוריה האנושית, כשהעמים מחליטים להתלכד כדי למנוע את הדבר הזה, וכשקמה מלכות ישראל בימי יהושע. אומר המהר"ל, וביאור עניין זה כמו שאמרנו, כי לכך היו חולקים על השם יתברך שהוא אחד, כי עתה נעשו האומות הרבה. כאשר נפלגו בדור הפלגה. ולקח השם יתברך את אברהם, אשר בחר בו, לפי שהוא אחד. ואז האומות שהם רבים, כי אז נפלגו והיו רבים, ומכוח ריבוים, אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, היו חולקים על יחידו של עולם. זהו. מסביר לנו המהר"ל, שככה זה המפתח להבנת ההיסטוריה העולמית. זה היסטוריה במבט שונה. מפתח להבנת ההיסטוריה העולמית. ההיסטוריה העולמית זה זה. זה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא, בתוך עולם של ריבוי, רוצה לגלות את אחדותו המלאה והשלימה. אז איך הוא עושה את זה? בדור הפלגה, אברהם. זה ככה מתחיל. בתור ריבוי של עמים, לשונות, שפות, עמים וכו', מופיע יחידו של עולם. מופיע אדם שהוא לבד. מול כולם. כמו שמסביר באריכות הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק א'. אחד מול כולם. האחד מול הרבים. והוא מוכן בשביל זה גם למסור את נפשו, כי על זה הכל ייפול או הכל יקום. האם מישהו בעולם יצליח לגלות השם אחד ושמו אחד? אז אברהם מתחיל. זה כשעמים הרגישו שזה יכול להיות, אז הם באמת לא רק הקימו מגדל נגד השם, זה תמיד הולך בשני כיוונים. כלומר, התנגדותם מכוונת כלפי שמיה, כלפי ריבונו של עולם, ובארץ הם מתרגמים את ההתנגדות שלהם במלחמה נגד מי שמנסה לתרגם את זה במציאות. לכן, כבשן האש. לכן, נמרוד לוקח את אברהם ומשליך אותו לכבשן האש. הוא עושה שני דברים, נמרוד. בונה מגדל להילחם בשם. מה? לא אמרתי את זה. אמרתי שהמלחמה מתנהלת בשני ממדים. ממד אחד במלחמה נגד השם, זה מלחמה מוסרית רוחנית. זה בא לידי ביטוי באותו מגדל שנמרוד בונה עם בני דורו ומעמיד פסל מכוון כלפי השמיים, זה מלחמה רוחנית. ובמלחמה נגד מי שבארץ, הארץ הכוונה פה, כדור הארץ, הוא בא לבטא את הביטוי הזה. לכן נמרוד לוקח את אברהם ואומר לו, במי אתה מאמין? בהשם אחד. זה מסוכן, אתה יכול למות. אם אתה מתעקש, נשליך אותך לכבשן האש. אין בעיה. זאת אומרת, אחר כך מתקדמים. עם ישראל מופיע בעולם. אז עכשיו המלחמה היא לא נגד אברהם, אלא היא נגד זרו של אברהם. לכן כולם מתקבצים בימי יהושע להילחם מלחמה כפולה. עמי כנען הם עובדי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה מלחמה נגד השם. מי ששקוע בעבירות האלה, הוא נלחם נגד השם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה התפריט האנטי-אלוקי שקיים בעולם. שלושת הדברים האלה. ומי מסמן את הגילוי של האמונה באל אחד בעולם? ישראל. אז כל העולמים מתלכדים נגד ישראל בימי יהושע. מה יהיה במלחמת גוג ומגוג? כנל. עיין כנל. עוד פעם מלחמה נגד השם, בדעות, במחשבות, בתואבות, באינטרנט, בטלוויזיה, בכל מה שאתה יודע, ומלחמה בפועל נגד ישראל. זה אותו דבר. כן? מה אתה שואל, יאיר?
אבל יכול להיות מה הסיבה שהמציאות מתנגדת למהלך האלוקי
לנקלות? הסיבה שהמציאות מתנגדת למהלך האלוקי להתגלות, זה שאדם הוא בעל גאווה. אז הוא רוצה להיות בעל הבית על העולם. הוא לא מסכים שריבונו של עולם יתחרה. אבל ריבונו של עולם ברא את העולם, אז מה? אבל עכשיו אנחנו בעל הבית. תבדוק, זה המחשבה האנושית הכללית. לאדם יש בעלות על העולם. כותבים את זה בספרים, מסבירים את זה בעיתונים, ומתרגמים את זה גם בפוליטיקה. אנחנו בעלי בית על העולם. חסר ענווה. זה הגאווה שמעבירה את האדם על דעתו, שהוא מעיז להילחם בשם. כתוב על נמרוד, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זה רציני. כן, גב, אני בעל הבית על העולם, אני פה. אני נמצא לארץ, יש לי כתר על הראש, ואני נלחם במי שרוצה להתחרות בי. לכן עמידה, היחידה שמוזכרת בתורה שצריכה להיות למלך ישראל היא מידת הענווה. כי המלך הוא בדיוק בסכנה הזאת. כיוון שהוא מלך, הוא יחשוב שהוא מלך העולם. כמו שכל המלכים בעולם חשבו. מנמרוד, פרו, נבוכדנצר, כולם. הם אמרו, אנחנו מלך העולם. נקודה. זה אנחנו. פה, בעלי הבית פה, זה אנחנו. לכן כולם הקימו לעצמם פסא. פרו היה אומר בפירוש שהוא אליל. וגם דניאל וחבריו לא רצו להשתחוות לפסל. מה אתה אומר? זה כלול. כמעט כל דבר אפשר לכלול בחטא אדם הראשון. ברור שיש פה חיסרון, שבמקום לשמוע בכל השם אתה שומע בכל הנחש. אז אפשר להגיד שיש, בוודאי. זה גם כלול. אבל חטא אדם הראשון זה חטא שהוא כולל. כל קלקול וכל חיסרון שנמצא באדם, אפשר להגיד חטא אדם הראשון. לכן זה, לנו חשוב להבין איך זה מתפרט אחר כך. כן, ברור שיש חיסרון במציאות, באדם, והאדם קיבל בחירה חופשית כדי לתקן את זה, וזה בא לידי ביטוי באופן קבוע. כן, באמת מה שאתה אומר. כתוב שהאדם הראשון היה עובד עבודה זרה. מה זה עובד עבודה זרה? מה האדם הראשון עבד עבודה זרה? אלא הכוונה, זה מחשבה של עבודה זרה. שבמקום לפנות אל דבר השם, אתה פונה אל דבר הנחש. אבל באופן כללי, זה העניין. האנושות, במדרגתה הטבעית, לא נותנת לאחדות השם להופיע בעולם. מתחרים. נכון. והייתם אלוהים? נכון, בדיוק. יפה. זה בדיוק, זה נכון. אתה אומר דבר מאוד נכון. זה מה שאומר לו הנחש. מה, אתה רוצה להישאר כל החיים שלך רק אדם? מה, סתם אדם? מה שווה להיות סתם אדם? מה, פעם תהיה אלוקים. מה יש? כמה רגעים להיות אלוקים? זהו, זה החטא, נכון, אתה צודק. וככה המלאכים אחר כך קבעו. נכון, ובגלל זה שמואל כעס. מה, שמואל הנביא לא קרא מה שכתוב בתורה? שום תשים עליך מלך. אבל הוא ראה איך הם מבקשים מלך. הוא הריח שזה לא מריח טוב. שהם מבקשים מלך ככל הגויים. מלך ככל הגויים. אנחנו יודעים מה זה. לואיס 14. הבנו מה שאתם רוצים. כן. אתם רוצים, בקיצור, להתחמק מריבונו של עולם. זה מה שאתם רוצים. כשתפקיד המלך בישראל זה הפוך. זה לחזק את שלטונו של ריבונו של עולם בעולם. כמו שעשה דוד המלך. שהוא חיזק את שלטונו של ריבונו של עולם בעולם. כשהוא בא נגד גוליית, מה הוא אומר לו? נכון, אני בא אליך בשם השם צבאות, והוא אומר לו, וידעו כל הקהל הזה, שיש אלוקים בישראל. אתה, גוליית, רוצה להעמיד אותנו במבחן, תודה רבה. אתה רוצה להעמיד אותנו במבחן, אז בוא אני אגיד לך מה המטרה של המלחמה שלי בך. זה בדיוק המלחמה הקבועה, המתמדת והנצחית של ישראל. גם היום, כל המלחמות שאנחנו נלחמים, זה על דעת זה. אין שום סיבה אחרת למלחמות שאנחנו מנהלים. היום הזה, יסגרך אדוני בידי ויקיטיך ואסיר אותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ. אתה מתגאה, דוד? היום הזה, אני, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. עכשיו נתגלה הסוד. כל המטרה זה לגלות שיש אלוקים לישראל. שאנחנו לא בעלי בית על העולם, זה ריבונו של עולם שהוא בעל הבית על העולם. ואתה גאוותן וחוצפן שכמוך. אתה רוצה לשעבד את ישראל, כי אתה יודע שעם ישראל מסמן את האמונה באל אחד, אז אתה רוצה לשעבד אותם. אז היום הפסדת את הראש שלך. זהו. זה כל המטרה של כל המלחמות שלנו. גם עכשיו. כל מי שנלחם בנו, הוא נלחם בנו כי הוא רוצה להיות בעל הבית על העולם. והוא יודע שיש לו מכשול אחד בדרך. רק מכשול אחד. המכשול הזה, זה עם ישראל. כל מי שהחליט שהוא צריך לשלוט על העולם, הוא מיד ראה בעם ישראל מכשול מספר אחד. לפני 70 שנה, אותו רשע שמע באירופה, ואחר כך מיד קם עוד אחד כזה, אחד בגרמניה, אחד ברוסיה, שניהם אנחנו רוצים להיות בעלי בתים על העולם. אז מה המכשול? המכשול זה ישראל. אם כן, צריך לחסל אותם או לשעבד אותם. זה קבוע בהיסטוריה האנושית. והמלחמה הזאת התחילה מזמן, והיא רק נמשכת. אנחנו בסך הכל רק ממשיכים. וביאור עניין זה אומר המהר"ל, כמו שאמרנו, כי לכך היו חולקים על השם יתברך שהוא אחד, כי עתה נעשו האומות הרבה כאשר נפלגו בדור הפלגה, ולקח השם יתברך את אברהם אשר בחר בו לפי שהוא אחד, ואז האומות שהם רבים, כי אז נפלגו והיו רבים. ומכוח ריבויים, אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, היו חולקים על יחידו של עולם. וכאשר נכנסו לארץ, נפסלו כל הארצות מן הדיבור. זאת אומרת שדבר השם לעבר לא מתגלה באף מקום בעולם, חוץ מארץ ישראל. אז אם אתה רוצה להילחם בריבונו של עולם, איפה אתה תילחם בו? פה. כל המלחמות מאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל מתנגזות בכיוון ארץ ישראל. זה הכיוון. למה? כי אם אתה רוצה לפגוש את השם, פוגשים אותו פה. כל הארצות נפסלו לדיבור. כמו שכותב הכוזרי, אין נבואה בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל, או בעבור ארץ ישראל. למה? כי פה זה בית השם. אז אם אתה רוצה להיפגש עם השם, זה פה. לכן כולם נלחמים על ירושלים. על מה מדברים כל היום? ירושלים. תגיד לכולם, ניתן לכם הכל. עזה, שכם, חברון, מה שאתה רוצה, תל אביב, מה שאתה רוצה, תיתן. לא. מה עם ירושלים? איפה ירושלים? מה עם הר הבית? כי יודעים, אם רוצים להילחם על השם ועל משיחו, צריך להילחם על המקום שהוא נמצא בו. איפה? ירושלים. כי איך שחובר על החדיו. כן? של מה? נו. ואז? זה תלמוד של ארץ ישראל שגלתה לבבל. מה זה התלמוד הבבלי? תלמוד הבבלי זה בא אחרי תורה שבכתב ואחרי תנ"ך שכולו בארץ ישראל ואחרי אנשי כנסת הגדולה, ארץ ישראל, ואחרי המשנה, ארץ ישראל, אחרי התלמוד הירושלמי, ארץ ישראל, ואז עם ישראל גלה, אז התורה גלתה עמם. אבל התלמוד הבבלי הוא מלא מתורת ארץ ישראל. הוא לא מפסיק לדבר על ארץ ישראל. הוא כל כולו אומר שההלכה כארץ ישראל, במערב האמרי, מה אומרים בארץ ישראל? הוא לא מפסיק להגיד את זה. במחשכים או שיבני, אומר התלמוד הבבלי, זה אני. אני במחשכים. אני תורה בחושך. מסכת חגיגה, ישראל שגלו מעל אדמתם, אין לך ביטול תורה מזה. אתה כותב זה, אתה התלמוד הבבלי. אתה בתלמוד הבבלי אומר שישראל שגלו מאדמתם זה ביטול תורה, אז מה אתה? קושיה. התלמוד הבבלי אומר שישראל שגלו מאדמתם זה ביטול תורה, אז מה אתה תלמוד בבלי? אני, מה אני? שהתלמוד בבלי לא מפסיק להגיד את זה. מה? זהו, יפה מאוד. או בארץ ישראל, או בעבור ארץ ישראל. התלמוד הבבלי אומר, אם אדם צריך לבחור בעיר שרובה ישראל בחוץ לארץ, או בעיר שרובה עובדי עבודה זרה בארץ ישראל, אומר התלמוד בבלי, לך לארץ ישראל. ככה הוא אומר. זאת אומרת, התלמוד הבבלי לא מפסיק לשבח את ארץ ישראל. והוא אומר, כשאתה תתפלל בבבל, אל תשכח להתפלל לכיוון ארץ ישראל. אל תשכח. כל כולו צועק, ארץ ישראל. כן. זה שנהגנו ללמוד בבלי, זה בגלל שכל שלב מאוחר בגילוי תורה שבעל פה, כולל את כל החלקים שקדמו לו. צריך להסביר פעם את זה. זה שלומדים את תלמוד הבבלי, זה לא כי אנחנו רוצים לתת כבוד לבבל. תנו כבוד לבבל. תלמדו את התלמוד הבבלי. לא, זה לא קשור, אני מסביר. בהשתלשלות תורה שבעל פה, יש שלבים, כפי שהסברתי קודם. יש תחילת תורה שבעל פה, סידורה על ידי אנשי כנסת הגדולה. אחר כך הזוגות, אחר כך יש את התנאים, אחר כך יש חכמי ארץ ישראל, תלמוד ירושלמי. אחר כך תלמוד בבלי, תלמוד בבלי כולל הכל, כל מה שקדם לו. לכן העיקרון אומר שההלכה כבטרה. זאת אומרת שתמיד ההלכה כאחרון לעומת מה שקדם. למה? כי האחרון הוא כולל את כל מה שקדם לו. והוא שמע, והוא ראה, והוא שקל, והוא הגיע למסקנה שככה צריך להיות. אז התלמוד הבבלי זה לא כבוד לבבל, זה כבוד לכל התורה שבעל פה שקדמה. לכן בתלמוד הבבלי יש אין ספור ציטוטים של תלמידי ארץ ישראל, של חכמי ארץ ישראל. זאת אומרת, התלמוד הבבלי הוא לא, אנחנו תורה חדשה חלילה, תשכחו את ארץ ישראל. אנחנו, זה תורה חדשה, תורת בבל. מה פתאום? התלמוד הבבלי מלא תורת ארץ ישראל, הוא יודע את כל מה שאמרו בתלמוד הירושלמי. הוא כולל את הכל בעומק הבנתו, מי שירד לעומק ההבנה של התלמוד הבבלי, ימצא את כל התורה שבעל פה. לכן אנחנו לומדים תלמוד הבבלי. זה לא בגלל שאנחנו באים לתת כבוד לגלות, זה בגלל שהוא כולל, לכן קוראים לו בבלי שהוא בלול, שהוא בלול מהכל. זה הכוונה. הוא יודע את הסברות הקודמות, הוא יודע את הדעות הקודמות, הוא יודע את כל המחלוקות, את כל הבירורים, את כל הזה, הכל. כשלומדים תלמוד ירושלמי, חוזרים לשורשים. זה אתה כאילו עולה מן הסוף, חזרה לשורש, ליסודות. אבל זה לא שאתה לומד תלמוד בבלי, אז אתה גלותי. זה לא תפיסה נכונה, זה אדם לא מבין נכון את ההשתלשלות של התורה אם הוא חושב ככה. זה יצא שריבונו של עולם גלגל את כל התורה שבעל פה על ידי רבשי ורבינה, ומכיוון שעם ישראל גלה, אז התורה המשיכה להתגלות איפה שהיא הייתה. אחר כך זה לא נגמר. נו, ותבוא תגיד, מי שלומד רמב״ם, ומי שלומד רמב״ן, ומי שלומד ראש, ומי שלומד ריף, הוא גלותי. למה? כי הגדולים האלה היו בגלות. לא לדבר על רש"י בכלל. רש"י, וואי וואי וואי, הוא גלותי. זה לא שייך. ריבונו של עולם יגלה את התורה בכל מקום שעם ישראל יהיה. אפילו הגלות לא הצליחה למנוע את גילוי התורה. אבל התורה כל הזמן רוצה לחזור למקומה. לכן, כשיגנו לתחתית החבית של הגלות, בסוף החכמים אמרו, יאללה, בוא נחזור לארץ ישראל. אז השולחן ערוך חזר לארץ ישראל. הארי הקדוש חזר לארץ ישראל. כל הגדולים של כל גדולי הפוסקים בתקופת מרן, רבי יוסף קארו, חזרו לארץ ישראל. כל התורה חוזרת לארץ ישראל. בסוף, אחרי סיבוב מאוד גדול, התורה כולה חוזרת לארץ ישראל. איפה היא היום נמצאת? היא נמצאת בארץ ישראל. התורה היום נמצאת בארץ ישראל, אבל יש פה ושם כמה תלמידי חכמים בעולם, אבל הם לא קובעים את הכיוון הכללי של התורה. זהו, זה כבר חזר לארץ ישראל, זה פה, זה סופי. כן. ברור שהיא ארץ ישראלית. זה ברור, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה. הוא שלח נשמה שתגלה תורה שתלווה את תחיית האומה בארצה. זאת אומרת, צריך עם עם ישראל לא רק להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, צריך להחזיר את התורה לארץ ישראל. זה בוודאי, זה התפקיד העיקרי שלנו עכשיו, שיחד עם זה שאנחנו מחזירים את העם לארצו ואת הארץ לעמה, אנחנו צריכים להחזיר את התורה למקומה. התורה יצאה מפה, והיא צריכה לחזור למקומה הטבעי. אז אנחנו מחזירים, לכן יש לנו באמת הבנות מאוד גדולות, מאוד חדשות, כי תורה חוזרת למקומה הטבעי. אז אנחנו מבינים דברים בממד הרבה יותר שלם. לא מצד שאנחנו חכמים יותר גדולים, מצד שהתורה חוזרת למקומה הטבעי. אז היא מתגלה בכל אורותיה. ברור. טוב, אז אומר המהר"ל ככה, אחרי שדיברנו וכאשר נכנסו לארץ, עכשיו אנחנו מדברים על יהושע, וכאשר נכנסו לארץ, נפסלו כל הארצות מן הדיבור, והייתה השכינה בארץ. ואז, והיה אז האחדות יותר בעולם. למה? כאשר היה בעולם ארץ יחידה, שבה היה הדיבור מן השם יתברך שהוא אחד. עכשיו, זהו. הכל מתרכז פה בארץ ישראל. פה אתה פוגש השם אחד, בעם אחד, בארץ אחת. הכל פה מתרכז. לפיכך האומות, שיש בהם הריבוי, מתנגדים לאחדות שמו יתברך. הם התעוררו בימי יהושע, אמרו, אוי, מה הולך פה? מה שהצליחו למנוע בדור הפלגה, כן, רצו למנוע את זה בדור הפלגה, לא הצליחו, בסופו של דבר לא הצליחו, כי אברהם ברח, כן, אז עכשיו זה יצליח עכשיו עם יהושע. קדימה, כולם גיוס כללי עולמי. חירום, מצב חירום, מהר להתגייס נגד זה. ולא, וכמובן עם ישראל נכנס לארצו, ולאט לאט הוא מתחיל לנקות את העולם מכל הרשות הזאת. לכן נאמר לנו, לא תחיה כל נשמה ביחס לשיבה המקנן, כי זאת הייתה רשותם. ולימות המשיח שאז יהיה הוא יתברך אחד ושמו אחד, לגמרי. אז עוד פעם זה מתעורר. אז יתנגדו הגויים, שהם רבים על אחדותו יתברך. כלל הדבר, כאשר היה בעולם אחדותו יתברך, אז הגויים שיש בהם הריבוי היו מתנגדים אליו. ואם אתה מטמיע על דבר זה, שאיך יצויר שיהיה העלול, העלול זה הנברא, חולק על אילתו, על בורו, שאם כן יהיה הדבר מתנגד לעצמו, אתם מבינים שהנברא... מה?
זה מה שיאיר שאל.
איך יכול להיות? בדיוק, נכון. כי במה שהוא התברך עילה וסיבה לו, אם מתנגד אל עילתו, כאילו מתנגד אל עצמו, אומר המהר"ל. הנברא שמתנגד למי שברא אותו, הוא בעצם מתנגד לעצמו. כי הרי זה מקום חיותו. משם הוא מקבל את עצם קיומו. אז מה אתה עושה? אתה רוצה לכרות את הענף שאתה יושב עליו? מה קרה לך? אז על זה אמרו בפרק כמה דברכות, חכמים כבר עלו על הדבר הזה כמובן, אמר לאומינה לרבי אבאו, אמר אותו מין לרבי אבאו, כתיב, מצד אחד כתוב, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, הוא כתיב, מזמור לדוד בבורכו מפני שאול במערה, אמה עשה עווה ברישה, מה קדם למה? מכדי מעשה דשאול? הווה ברישה. כלומר, כרונולוגית, מה קודם? שדוד ברח מפני שאול, או דוד ברח מפני אבשלום בנו? מפני שאול, אבשלום בנו זה הרבה זמן אחרי שהוא כבר היה מלך. והנה בתהילים כתוב בסדר ההפוך. שקודם כל כתוב מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, והרבה יותר מאוחר מזכיר מזמור לדוד בבורכו מפני שאול. אמר לה, ענה לו רבי אבאו לאותו מין, אתון לה דרישתו סמוכין, קשיא לכו. אתם לא יודעים לדרוש פרשיות סמוכות, לכן זה קשה לכם הדבר הזה. ענן דרשינן סמוכין, לה קשיא נן, ולנו אין לנו בעיה עם זה. למה? דאמר רב, סמוכין מן התורה מניין, מפה לומדים שצריך לדרוש דברים סמוכין, שנאמר סמוכים עד לעולם, עשויים באמת וישר. למה נסמכה פרשת אבשלום, פרק ג' לפרשת גוג ומגוג, פרק ב' בתהילים, אף על פי שזה לא לפי הסדר הכרונולוגי? למה אם כן פרק ג' של אבשלום בא אחרי גוג ומגוג בעוד שזה לא מקומו? שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו? מישהו יבוא וישאל אותו, תגיד לי, מה קרה? מה זה הסיפור הזה במלחמת גוג ומגוג? שגוג ומגוג בא להילחם נגד השם? מה, הוא מטורף? כן? אם מישהו יבוא וישאל אותך, אמור לו כלום יש בן שמורד באוויר? אז תגיד לו, אתה שואל אותי על פרק ב' בתהילים. נו, מה אתה אומר על פרק ג' בתהילים? שדוד היה צריך לברוח מפני בנו? זה נראה לך נורמלי? אלא כמו שזה קרה, גם זה קורה. והנה הכתוב הלוואר הספק הזה, איך יבוא מן השם יתברך דבר כמו זה, שיהיו כל האומות מתנגדים על השם יתברך, ולפיכך קבע אחר כך מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, לומר כי כמו שאבשלום היה רוצה להרוג את אביו, מפני כי היה רוצה למלוך במקומו, ולכך היה רוצה להרוג את אביו, הגאווה, מה שהסברנו, שאתה רוצה לפגוע במי שהוא נתן לך את החיים? אתה רוצה להיות בעל הבית במקום בעל הבית? זה שיטה ידועה הדבר הזה, מי שרוצה להיות בעל הבית במקום בעל הבית. זה בעיה גדולה בעולם. בעל הבית רוצה להיות במקום בעל הבית. תמיד מצוי, כן? ולכך היה רוצה להרוג את אביו. וכן בימי גוג ומגוג אינם רוצים במלכותו השם יתברך, כי הוא יתברך אחד, ואילו הגויים הם הרבים כאשר יהיו בימי גוג ומגוג, ולכך יהיו מחולקים על ייחודו של עולם באותו זמן שלא יהיה הוא יתברך מולך עליהם. ולכך שמח מלחמת גוג ומגוג מזמור דוד בבורכו מפני אבשלום בנו, והתברר לך עניין מלחמות גוג ומגוג. זה מה שיהיה, זה מה שכבר קורה. כן, נכון, בדיוק. עכשיו אתה כבר יודע את כל הסודות.